שלום וברכה, יום ראשון, י"ג טבת, אנחנו פותחים בחומש השני, ספר שמות, שעה טובה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ישפו ביתו באו. שבעת הפסוקים הפותחים את הספר, הם הפרשה הקצרה הראשונה של הספר, הם ממש חזרה, חזרה שמחייבת הבנה. אנחנו כבר יודעים בדיוק על שמות בני ישראל שבאו מצרימה, כאשר יעקב הגיע לבאר שבע וירדו בשבעים נפש, נכון? שם היה פירוט של כל השבטים עם הבנים, והגענו שם לשבעים הנפשות. אבל התורה חוזרת על זה, ולכאורה אין כאן חידוש. להוציא חידוש אחד שהוא משונה, הוא לא חידוש, הוא חידושו הוא אי החידוש. הנה השמות: ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים. כלומר, כאן לא כתוב רק שגם יוסף נמנה, אלא חידוש גדול, יוסף היה במצרים. באמת. הרי אנחנו יודעים את זה כבר מזמן, הרי כל הסיפור שיוסף היה במצרים, הרי הסיפור שמכרו אותו ואורחת ישמעאלים, את מי מלמדים אותנו עכשיו שיוסף היה במצרים? את זה שהוא היה בתוך 70 הנפשות, ודאי שאנחנו יודעים. ואת זה שהוא היה במצרים, גם אנחנו יודעים. מה היה תוספת? זה מאוד מעניין, וימות יוסף וכל אחיו, וכל הדור ההוא, ממש מזכיר לנו את סיום ספר בראשית. אתם זוכרים איך הסתיים ספר בראשית בשבת האחרונה? לפני חזק ונתחזק, יוסף כשעל ברכיו גדלים נכון נכדיו ונינב, ואז הסיום של הכל, ויחנתו אותו, את יוסף, וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים, חזק ונתחזק. יוסף פה הוא תופס את הנקודה. וימות יוסף וכל אחיו, וימותו כל השבטים. וימות יוסף וכל אחיו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. וכאן מסתיים הדבר הידוע לכולנו, והנה מתחיל סיפור ספר הגלות והגאולה, מתחיל סיפור השיעבוד הגדול עם תואר אחד: ויקום מלך חדש על מצרים, שמה עניינו אשר לא ידע את יוסף. חוליה המחברת את ספר בראשית ואת ספר שמות היא סיפור יוסף. כל עוד ידעו מלכי מצרים את יוסף, לא העיזו לשעבד את ישראל. כשקם מלך חדש, חדש ממש, שנתחדשו גזירותיו, כשקם מלך חדש, ומהו חידושו, מה החידוש, מה הפטנט החדש בעולם, לא לדעת את יוסף, אז מגיע כל מה שמגיע. אז מתחילה כל תוכנית ההשמדה, שמתחילה להיות מפורטת בראשון ובשני של הפרשה שלה. הווה נתחכמה. נדמה שיוסף כחוליה מחברת יכול לתפוס אותנו ולרומם אותנו למקום מאוד גדול. על התמיהה שתמנו מה הוסיפו וביוסף היה במצרים, אומר רש"י את הדבר הנפלא הבא: ויוסף היה במצרים, בעלו הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? ועוד שאלה: וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. ואותו יוסף בדיוק, יוסף בן 110 במרכבת המשנה עם הנכדים והנינים, השולט על האימפריה העולמית, על כל כדור הארץ, פה למטה. הוא אותו יוסף שראה את צאן אביו בן 17, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. דמות דיוקנו של אביו היא דמותו של יוסף. מדהים, אבל למה זה חשוב פה? כבר דיברנו על יוסף כל כך הרבה פרשות. אתם יודעים, כשספר בראשית הסתיים, הוא הסתיים במילים שאמרנו הרגע: ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. מילים צורמות בסיום ספר בראשית. אי אפשר לסיים בכי טוב. אין איזה סיום יותר, איך קוראים לזה, happy end? אין סיום יותר יפה מזה שבסוף ספר בראשית את יוסף משאירים במצרים, חנות, זה כל כך מצרי, החניתה הזאת, בארון, במצרים. מישהו אמר לי השבת, אחרי פסוק הזה באמת צריך חזק, חזק ולהתחזק. צריך עכשיו ממש להתחזק מזה. מה, למה הסיום הזה היה כל כך חשוב? והפתיחה פה, דבר פלא. שמנו לב שבפרשת ויחי, יש פעמיים ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויחי יוסף 110 שנים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ואז מה הוא בא ומצווה עלינו? אל תקברו אותי במצרים. קחו אותי מיד. עכשיו, למערת המכפלה. וכל פרשת ויחי מתארת את המהלך האדיר הזה, זוכרים? 70 יום מצרים אבילה, וקוברים את אחרון האבות בארץ ישראל. למה יוסף לא ציווה, הוא עוד היה משנה למלך, קחו אותי לארץ ישראל? למה הוא ציווה, תשאירו אותי פה עד שפקוד יפקוד אלוקים אתכם ורק בגאולה תקחו אותי? למה לא עושה דבר? תגידו, טוב, הוא משנה למלך, אז מה? שיגיד לפרעה, אבי איש ביעני, שגם אותך יקברו שם. זה ודאי יעודד את כולנו לבוא לארץ. זה דבר מופלא. רגע לפני שמתניעים את המנוע של ספר הגלות והגאולה ומספרים לנו על המלך החדש ועל הגזירות החדשות, מספרים לנו גם על מקור הכוח שלנו לחיות. זה שיוסף היה במצרים והוא היה בצדקו אני יודע מזמן, אבל כשאני רוצה לדעת מאיפה לי יהיה כוח להתמודד עם המצרים שאני אחיה בה, הנה התשובה. הארון של מצרים, הארון שבו נמצא יוסף, הוא הכוח לכולנו להישאר בני ישראל עם השמות שלנו גם כשאנחנו באים מצרים. תולת יוסף, ואני לא יכול להיות. יודעים מה אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב כשהוא הגיע לשם לבאר שבע? ובא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם הלא, כאן הייתי מסיים את הפסוק. מה יותר טוב? אני ארד איתך, הקדוש ברוך הוא, אני אהלך גם הלא. אבל הוא מוסיף, ויוסף ישית ידו על עיניך. יוסף הצדיק, הוא ייתן לך ולזרעך את הכוח לעבור את מצרים. אתם זוכרים את צרח בת אשר המדהימה, הנכדה שהולכת ומספרת לסבא עוד יוסף חי? עוד מעט נפגוש אותה שוב. העוד מעט הזה יהיה עוד הרבה זמן. העוד מעט הזה יהיה כשנצא ממצרים. ואז משה, לפני היציאה ממצרים, יעשה פעולה אחת. פעולה מופלאה. פעולה שאני לא יודע אם שמים לב אליה. 40 שנה נלך עם הפעולה הזאת. והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, ועד ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי אשבה השביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אנחנו זוכרים את הציור הזה של 40 שנה, משה רבינו הולך, והוא מנהל החבר'ה קדישה, הוא לוקח את עצמות יוסף איתו. 40 שנות מדבר, אתם יודעים? אתם מבינים שיעקב כדי להיות במצרים צריך את יוסף, ומשה כדי לצאת ממצרים ולשרוד במדבר צריך את יוסף. ויוסף היה במצרים. רק עכשיו אנחנו יכולים להבין שיוסף הגיע למצרים כדי שלנו יהיה כוח להיות צונו של יוסף ולקבל את הכוח מיוסף היה במצרים. ספר בראשית וספר שמות הם שני ספרים שעוסקים בדבר אחד, איך הוריד הקדוש ברוך הוא את הנשמה הזאת לעולם הזה, ואיך הנשמה הזאת תגלה את האור גם מתוך החושך הכי גדול. האבות קברו את המסלול. יוסף הוא הבן היחיד מהשנים עשר, שהוא גם בן, אבל גם אב. הוא אבא של שני שבטים, של אפרים ומנשה. כולם אבות. אבל רק ליוסף יש שני בנים שבטים. זוכרים איך ברך אותו יעקב? מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. זוכרים את רשי? אתם יודעים איך קוראים ליוסף? אבן ישראל. אבן. הוא גם אב, והוא גם בן. והוא אבן הפינה. גם שלי. איך אפשר להיות תחת כל המיצרים המצריים ולהישאר הרואה את צון אבא? וגם אצל אשת פוטיפר, שיכולה להוביל כל אחד מאיתנו לפעמים לתהומות חשוכים, לראות את דמות דיוקנו של אבא ולהיות הוא יוסף. יוסף היה במצרים. כאן מתחילה הפרשה שמאפיינת בין אותם האנשים בעולם אשר לא ידעו את יוסף, ואותם האנשים שיוסף הולך איתם עד עולם. יום טוב. מחר נעבור לחלק השני של הפרשה.